ישוע השם בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב. תעזוב רשב על כל ונשאב את מחשבותיו, וישוב אל השם וירחמהו ואל אלוקינו כי ירבה לסלוח. כי, וכי מתפרש כאן באופן של נתינת טעם. כי זה משום ש, לפני, משום שלא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם ברכה עם אורים השם. הכי השני, כי גברו שמיים מארץ, זה כי, לא משום ש, זה הכי הזה הוא לא דהה שהרי, אלא הכי הזה זה לשון אחר. כמו ש, אבל כי, לא מחשבותיי מחשבותיכם, זאת נתינת טעם. וזה, זה בלי באום. לכן, דרשו השם בימוצאו, קראוהו בהיותו קרוב. ומה צריך לעשות? יעזוב רשע דרכו וישאב אל מחשבותיו, וישוב אל השם וירחמנו. ואל אלוקינו כי ירבה לסלוח. מדוע? כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם ברכה אינו ומשה. לא נראה כאן שום קשר, שום טעם לא ניתן כאן. אין שום סיבה, וכי לא מחשבותיי מחשבותיכם. ומשום כך צריך להיות שדרשו השם בלמוצאו קראו להיות אותו פרו מפני שכי לא מחשבותיי. מה לזה ולזה? כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם ברכה אינו ומשה. אז לכן זאת נתינת טעם ודרשו השם בלמוצאו קראו להיות אותו פרו כי משום ש, כך אומר רשי, כך התירוש הפשוט, כך כתוב גם בתרגור, הרי יותר מפורש, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, אין שלי ושלכם שוות. מחשבותיי שלי ומחשבותיכם שלכם אינם שוות. לכך אני אומר לכם, יעזוב רשע דרכו ויתפוס את דרכו. שיעזוב את דרכו, מכיוון שאין דרכי ודרכו שוות, אז לכן אני מצווה לכם שיעזוב את דרכו ויתפוס את דרכי. יעזוב את דרכו שלו ויתפוס את דרכי. זאת אומרת, הסיבוי לתשובה נמצא הרבה בנביא. ברמב"ם להלכה כתוב, כל הנביאים כולם ציוו על התשובה, ניבאו על התשובה, ציוו על התשובה. כל הנביאים כולם. זאת, הכוונה היא בלי יוצא מן הכלל. כל הנביאים כולם ציוו על התשובה. וכאן, אז התשובה באה עם נתינת טעם, משום שלא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם ברכי, לכן אני מצווה, אני מבקש, אני מצווה עליכם. יעזוב רשע דרכו, יעזוב רשע דרכו ויעבור לדרכי. איזה טעם יש לזה? מה זה הכוונה? הקדוש ברוך הוא מצווה לשוב אליו בתשובה, אז צריך לתת לזה טעם, משום שדרכי ודרכך שונות. ודאי, שלשוב בתשובה זה הכוונה שהאדם חוטא. שעשה אחרת צריך לשוב בתשובה, ודא. לא מחשבותיי מחשבותיי. יעזוב רשע דרכו, אומר רשי, זה כנגד לא דרכיכם ברכי, ואיש אבן מחשבותיו, זה כנגד לא מחשבותיי מחשבותיכם. כך אומר רשי. זאת אומרת שיש כאן נתינת טעם לשני הדברים. יעזוב רשע דרכו, משום שלא דרכיכם ברכי, ואיש אבן מחשבותיו, משום שלא מחשבותיי מחשבותיכם. רשי מוסיף, להתפוס את מחשבותיי לעשות הטוב בעיניי. כך אומר רשי, בלי באום. ידוע בגמרא בראש שנה מפורש. ידוע. ירשו השם בימוצאו, קראוהו בהיותו קרוב, זה מתכוון לימים האלה. אותם הימים שאנחנו עומדים בהם, עשרת הימים, בין ראש שנה ליום הכיפורים, אלו הם הימים שהם בהימוצאו ובהיותו קרוב. אלו הם הימים של הימצאו של כביכול בורא העולם לנו והיותו קרוב לנו. הטעם שהימים האלה הם ימי קרבה, ימים שהם בהם הוא מתקרב אלינו, זה לא ברור כל כך, לא ברור מה כאן הסיבה. בדברי הר"ן הידועים, דברי הר"ן על המשנה של ארבעה ברקים העולם נידון, הר"ן מעריך שם מאוד לבאר הסיבה שהאדם נידון דווקא בראש השנה, מה נשתנה ראש השנה מכל יתר ימי השנה. אז מי שלומר לרבי אליעזר שבקשרי נברא העולם, כלומר, קשרי נברא העולם פירושו, קשרי נברא העולם פירושו שביום א' קשרי אז נברא האדם, זה יום שישי למעשה בראשית, אז נברא האדם, ובכ"ה באלול אז נברא העולם. אבי שלומר לבידי לאותו מאן דאמר, אז ניחא, משום שהאדם נברא אז הוא נידון ביום בריאתו. זה תאריך מסוים, אבל עליו על רבי יהושע שקיים עלן כבתי, כן? אנחנו מונים בתקופה כרבי יהושע שבניסן נברא העולם, כך אנחנו פוסקים וכך אנחנו, עד כמה שזה נוגע למעשה, אנחנו נוהגים ככה הלכה למעשה, אז בתקופה מונים כרבי יהושע. אז מה טעם האדם נידון ביום א' תשרי באחד לחודש השביעי ביום ראש השנה? מה טעם הוא נידון ביום הזה? מה, איזו סיבה מיוחדת יש לדון אותו דווקא ביום הזה? אז פשוטם של דברי הר"ן, זה שבורא העולם קבע את הזמן הזה כימי דין, משום שהימים האלה הם ימים שבהם הוא נתרצה למשה רבנו על חטא העגל. כלומר, נקריא כאן כמה שורות מלשון הר"ן. אבל רבי יהושע ואמרתי בניסן נברא העולם, אקתי הדרה קושיין לדוכתה, למה נידון בראש השנה יותר מבשאר ימים? ונראה לי דברי הרב שרצה המקום לזכות את ישראל בחינם, ורצה לדון את ישראל בזמן שהוקבע לכפרה ולסליחה, שלפי שנתרצה הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים הוקבע יום סליחה לדורות. לפיכך גזר השם שיהיה אדם נידון בראש השנה, שצדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, ובינונים הרי גזר דין שלהם אינו נחתם אלא עד יום הכיפורים, שהוא יום סליחה וכפרה, הרי נתנה להם תורה זמן כדי שבו יפשפשו מעשיהם וישובו אל השם. הדברים תמוהים מאוד, מהלך הדברים מאוד מאוד תמור. קבעו כאן ימי דין, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לא לדון אז בוודאי שהכל בידיו, אבל הרי הוא רוצה כן לדון, אם הוא רוצה לדון אז צריך לדון, הדין צריך להיות. אז הוא קבע את זה כדי שלזכות את ישראל בדינם, אז הוא קבע את זה ביום הכיפורים, ביום שהוא נקבע לסליחה ומחילה. אז הזמן הזה נקבע דין מסוים, ודווקא זה נקבע דווקא שזה יהיה יום הדין, כדי שלא ידונו כאילו, כדי שלא יהיה דין, כדי ש... זאת אומרת, לא יהיה דין ממש, הרי הרצון הוא שיהיה דין ממש. זאת הרי הייתה הכוונה, הכוונה הייתה שיהיה דין. אפשר לעשות מלכתחילה, מי יאמר לו מה תעשה, כמו שאנחנו אומרים בתפילה? אף אחד לא יאמר לבורא העולם מה תעשה. אתה הבדלת אנוש מראש ואתה קיראו לעמוד לפניך, כי מי יאמר לך מה תעשה? אין מי שיאמר לבורא העולם מה לעשות. אבל מה שהוא מסר לנו בתורתו זה שיש עניין, הוא רוצה שהבריאה שבאי העולם יעמדו בדין לפניו, צריכים לעמוד בדין. אם כן, מה טעם? אם צריך לעמוד בדין, אז מה טעם למה שנראה כמו עקיפה? אם לעמוד בדין צריך להיות נידון, אם לא, מי אמר לו מה תעשו? דין זה דווקא בימים האלה. בוודאי שהרצון לדין הוא ממידת הדין, ומידת הדין שהיא תובעת דין, כידוע זה מפורש בדברי חז"ל בהמון מקומות. הדין הוא מכוח מידת הדין, כמו שכתוב בתוספות, הרמב"ם עצמו מזכיר את זה הלאה, כמו שכתוב בתוספות שדעת רבינו תם שאילו ואילו דברי אלוקים חיים. מתחילה עלה במחשבה בתשרי, והעולם בפועל נברא בניסן, ולכן זה באמת כמו שידוע מפורסם, לכן זה באמת ככה אומרים בשם הארי ובשם עוד כמה מגדולים, כתוב בשלל, כתוב בכמה וכמה מהגדולים, גם בעל שזה כתוב בכמה וכמה מהגדולים הקדמונים, לכן זה נקבע ליום הדין, משום שהיום הזה זה תחילת מעשיך במה שעלה במחשבה. מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. אז מה שאנחנו אומרים זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, זה לכולי העלמא, זה זיכרון ליום ראשון שעלה במחשבה. ואז, אז היה הכל בדין. אז אם רוצים דין, אז הדין תובע דין. הדין הרי לא מתפשר, כשהדין תובע דין, אז הוא תובע דין, צריך לדון. אפשר לזכות בדין על כל מיני דרכים, אבל את עצם העמדת יום הדין באופן שמידת הדין לא צריכה להסכין איתו, זה דבר תמור, זה דבר מוזר. מידת הדין תובע דין, זה אחד. שנית, הרן תורח הרבה, אומר כאן שני תירוצים, שניהם לא לגמרי מובנים. הדין היה צריך להיות ביום הכיפורים, אם כן. עצם הדין היה צריך להיות ביום הכיפורים. גם תחילתו וגם סופו. צריך להיות נידון ולהיגמר ביום הכיפורים. הדין הוא בראש השנה. כדי שבעשרת הימים האלה, שבין ראש השנה ליום הכיפורים, עשרת הימים האלה, הם ימי סליחה. לא מצאנו את עשרת הימים האלה כימי סליחה. יום הכיפורים הוא יום סליחה. כל עשרת הימים האלה הם אינם ימי סליחה. זאת אומרת, אין לנו שורש בדברי תורה שעשרת הימים האלה כולם הם ימים שנקבעו לסליחה. אין שורש בתורה שעשרת הימים כולם נקבעו לסליחה. יום הכיפורים עצמו, ננסה קצת להבין. ננסה קצת להבין. נתבונן קודם בנקודה שהיא קצת עיקר, אבל באמת משום חשיבות הנושא צריך קצת לשים לב. חשיבות הנושא והעובדה שהוא מאוד מאוד נוגע למעשה, זאת מצוות היום. וכל דברינו הם מעניינם של הימים. בתחילה עלה למחשבה לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, אין אפשרות קיום, אין אפשרות המשך לעולם שהוא על בסיס דין בלבד, עומד על דין בלבד, אז אין לו אפשרות קיום. עולם כזה לא יכול להתקיים. זה התירוש, ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. שיתוף מידת הרחמים לדין זה דבר שנעשה מתחילה. ביום הסוף כתוב בפסוק, השם אלוקים ארץ ושמיים. אז כתוב שם שהקדים, רש"י מביא את זה, חז"ל אומרים את זה בכמה אופנים, בכמה צורות, אבל רש"י הרי מביא את זה בתורה. ראה שאין העולם מתקיים, הקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין. דהיינו, בפסוק הראשון בתורה כתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שזאת מידת הדין לגמרי. ואחר כך כתוב בפרשה השנייה, אלה תולדות השמיים והארץ, והיא ברעם ביום הסוד השם אלוקים ארץ ושמיים. שם כתוב שם הרחמים, השם שהוא מידת הרחמים. אז כתוב, מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, הקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין. אותו שיתוף של מידת הרחמים בדין מחייב, כמו שכבר מבואר במסילת ישרים בפרק ד', והדברים מפורסמים וידועים וברורים לעצמם כמעט. הדברים הרי ברורים. במידת הדין העולם איננו מתקיים, משום שצדיק אין בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. ואם כל חטא קטן מחייב תגובה מיידית במידת הדין של סילוק, אז לא יהיה אדם בעולם. אף אדם לא יישרד. אין מציאות שבן אדם יהיה. אחרי שבן אדם יתחייב במצוות, אז זמן קצר אחרי זה, זמן קצר מאוד, הוא כבר לא יהיה. כבר לא ייתכן שהוא יהיה, במידת הדין. זה נקרא רעה שאין העולם מתקיים. עמד ושיתף עמו מידת הרחמים, פירוש שמידת הרחמים הזאת מחייבת תשובה. היא מחייבת תשובה, מחייבת סליחה. כמו שכתוב שם במסילת ישרים, שמידת הרחמים מחייבת כמה נקודות, כמה פרטים, אומר המסילת ישרים. דהיינו, ראשית, לא להגיב מיד. לא מיד, לא להמית מיד. וגם, לא לאנוש מיד, אלא להמתין. להמתין, לתת אורכה כאילו להאריך, לא לענוש מיד. גם את העונש הניתן לא לתת אותו בבת אחת ובצורה של חלילה כאילו נקם ואכזרי, אלא לתת אותו מעט מעט כדי שהוא יתקן, כדי שהוא יועיל, כדי שהוא יעזור, יתקן. וגם עצם האפשרות של תשובה, עצם האפשרות של תשובה, העובדה שאפשר לשוב בתשובה, בלשונו של המסילת ישרים, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה, כל זה ממידת הרחמים. זאת מידת הרחמים, זאת מידת הרחמים שהיא הכרחית לעצם קיום העולם. אין אפשרות לעולם מתקיים בלי מידת הרחמים. עולם לא יכול להמשיך ולהתקיים בלי מידת הרחמים. אם לא תהיה סליחה, לא תהיה סליחה, אז אין למה להמתין. אז מידת הדין פועלת, היא צריכה לפעול מיד. על כורחם, מידת הרחמים מחייבת אפשרות של תשובה, של סליחה. ומצאנו תשובה גם מיד. אדם הראשון פגש את קין, שאל אותו מה נעשה בדינך, אז אמר לו עשיתי, כמו שחזל אומרים בשום חזל, עשיתי תשובה ונתפשרתי. מזמור שיר ביום השבת שאמר אדם הראשון, עוד אז, עוד ביום ראשון, בשבת הראשונה של מעשה בראשית. אז אמר כבר אז אדם הראשון את מזמור שיר ליום השבת, משום שהוא ראה עד כמה גדול כוחה של תשובה. יום השבת, מזמור שיר ליום השבת. אדם הראשון כך, על ראובן כתוב מפורש, גם זה כתוב מפורש בחזר, ראובן פתח בתשובה תחילה, אתה פתחת בתשובה תחילה, וישוב ראובן אל הבור, הוא שב לסקו ולטעניתו, כמו שכתוב בחזר. ומפורסם, דברי חזר מפורסמים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה פתחת בתשובה תחילה, חייך שבן בנך, דיינו הושע בן בארי, שהוא היה משבט ראובן, פותח בתשובה תחילה, שנאמר שוב הישראל עד השם אלוקיך כי חשלת בארונך. לא משנה, אבל בכל אופן מצאנו תשובה באדם הראשון, מצאנו תשובה בראובן, מצאנו תשובות הרבה, עוד הרבה הרבה זמן, בזמן האבות, כמה וכמה ענייני תשובה. התשובה הגדולה הראשונה מפורשת בתורה עם וידוי, זה היה התשובה של קין. גדול עמוני מניסו, כן גירשת אותי היום מעל פניך, והיה כל מוצאי, ומפניך אסתר, והיה כל מוצאי להרגן. אז אומר שם הרמב"ם שזאת הייתה, הדברים האלה היו דברי וידוי ותשובה של קין. לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, לכן מתוך דבריך, מתוך מה שקין אמר, לכן כל הורג קין שבעתיים יוקם. דהיינו, אותה מציאות שנקראת תשובה כבר הייתה קיימת מאז, היא הייתה קיימת, והיא ניתנה מכבר, היא הייתה מאז ומעולם, עוד מהיום הראשון של מעשה בראשית. כמו שחזל אומרים, כמו שכתוב בגמרא בפסחים, אז התשובה נבראה עוד קודם שנברא העולם. העולם כבר נברא מלכתחילה לתוך אפשרות של תשובה. אין אפשרות אחרת. התשובה קדמה לבריאת, היא קדמה לעולם, זה אחד משבעת הדברים שקדמו לעולם. כל הדברים שקדמו לעולם זה משום שפשוט לא ייתכן עולם בלעדיהם. הדברים האלה הם הכרחיים לעצם קיומו של עולם. אין עולם בלי הדברים האלה. אין עולם בלי תשובה, זה פשוט לא ייתכן. פשוט לא ייתכן. זה מה שנקרא בלשון חז"ל, ראה שאין העולם מתקיים. מה אם כן התחדש על די משה רבינו בחטא העגל? משה רבינו עלה למרום, וצריך היה לחדש חידוש מרעיש, חידוש נפלא, חידוש שלקח 40 יום ו-40 לילה למשה רבינו. משך זמן שהיה למשה רבינו די לקבל את כל התורה כולה, גם בלוחות ראשונות וגם בלוחות שניות. באמצע היו עוד 40 יום. עוד 40 יום שמשה רבינו היה במרום, 40 יום שלמים משה רבינו היה במרום, לחם לא אכל ומים לא שתה. כמו שני ה-40 יום האחרים, ה-40 יום הראשונים שהיו לקבלת לוחות ראשונות, וה-40 יום האחרונים שהתחילו בראש חודש אלול ונגמרו ביום הכיפורים, שהם לקבלת התורה, הלוחות האחרונות שמצויים בידינו, זאת התורה שבידינו. באמצע היו עוד 40 יום שמשה רבינו בהם עלה למרום וקיבל מה שקיבל. קיבל דבר שהוא צריך להיות גם משהו שמקביל לכל התורה כולה. 40 יום ו-40 לילה שמשה רבינו נמצא בהר בלי לאכול ולשתות, נמצא בשמיים, במרום. 40 יום זה משך הזמן שהוא ראוי לקבל תורה. זהו משך הזמן, כמו שחזל אומרים, זה משך הזמן של יצירת עולם חדש. מה משה רבינו הוריד ב-40 יום האמצעיים? אז הדבר שהוא הוריד זה היה 13 מידות הרחמים. אותם י"ג מידות הרחמים הם הדבר שמשה רבינו הביא אותם לעולם, הוריד אותם לעולם באותם 40 יום האמצעיים. כלומר, אותם 40 יום באמצע, אותם 40 יום אחרי הראשונים, אחרי הלוחות הראשונים, לפני הלוחות השניים, משה רבינו שמע מבורא העולם, כמו שכתוב, הוא שמע מבורא העולם, אני חלי ואיחר אפי בן ואכלם, אוהרת ממני ואשמידם, שני הלשונות שכתובים בתורה. הוא שמע את הדברים האלה, אז מיד ואיחר משה את פני השם אלוקיו ויאמר. ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא שהוא יעלה ואיש לא יעלה עמך, וגם איש על ירה בכל ההר, גם הצום והבקר על ירו אל מול ההר ההוא. ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים, וישכם משה בבוקר ויעל על הר סיני ושני לוחות אבנים בידו. וכתוב, כמו שכתוב, כמו שיטת רש"י, שיטת הרמב"ן, שיטת רוב הראשונים, ככה משהו, שזה היה ב-40 יום האמצעי. ואז ויעבור השם על פניו ויקרא, ומה שנתגלה בזמן הזה, אז נתגלה י"ג מידות, אותם י"ג מידות הרחמים הם אלו שנתגלו באותם 40 יום. זה גילוי חדש, זה גילוי, הוא הוריד משהו מלמעלה, גילוי שלא היה כמותו. זה גילוי חדש, זה דבר שהוא מקביל להורדת התורה מלמעלה, זה דבר שהוא לגמרי חדש. זו ברית מיוחדת, הנה אנוכי קורץ ברית, אלה הם. זה נקרא בלשוננו, אנחנו הרי אומרים יום יום, זכור לנו היום ברית 13. זאת ברית מיוחדת, ברית בפני עצמה. זאת ברית בפני עצמה, ישנה ברית מיוחדת של 13 מידות. את הברית הזאת משה רבינו הוריד באותם 40. מה שאנחנו לא מבינים זה מה עם אותם רחמים שהיו עד אז, עם אותה מידת רחמים שהייתה כבר קיימת בעולם. אין עולם בלי רחמים, אין מציאות של עולם בלי רחמים. והרחמים האלה מחייבים תשובה, הם מחייבים אפשרות של תשובה, אחרת אין מקום למידת הרחמים. אחרת מידת הרחמים אין לה למה לחכות, אין מה להאריך לחוטא ולא לא להעניש אותו מיד. אם אין למה לחכות, ועצם מידת הרחמים מחייבת, והוא רחום יחטא עבו. כבר אומרים, כי מדומני שראיתי בשם החפץ חיים, שכל הדברים שכתובים במסילת ישרים כתובים בפסוק, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית. לא ישחית זה הכוונה, הוא לא מחלה מיד, הוא לא מעניש מיד. והרבה להשיב אפו, הרבה להשיב אפו זה שהוא מרבה לסלוח, סולח וחוזר וסולח, ולא יאיר כל חמתו, כמו שאומר המסילת ישרים. גם כשהוא פועל בחימה, אז הוא לא מאיר את כל חמתו, לא מעניש בבת אחת באופן שאי אפשר לעמוד בזה. אז יחפר עוון זה האפשרות של תשובה, ולא ישחית והרבה להשיב עוון, ולא יאיר כל חמתו. כל הדברים האלה זה והוא רחום, כל הדברים האלה הם הגילוי של מידת הרחמים. זה מידת הרחמים הקיימת מאז ומעולם, זאת מידת רחמים שהיא כבר נמצאת בעולם. מה נתחדש במידת הרחמים שנתגלתה ב-13 מידות שהן ברית מיוחדת, מתן תורה מיוחד? זה מהלך חדש, צריך היה 40 יום ו-40 לילה של לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי כדי להוריד אותם, ומכוחם, מכוח הגילוי של אותם מידות, אז מכוח הגילוי הזה אמר לו הקדוש ברוך הוא, עוד פעם תעלה ותקבל את התורה, אז תקבל את הלוחות השניים. מה המיוחד? מה נתחדש בי"ג מידות שלא היה מקודם? אז מה שכתוב מפורש, מפורש, מידת הרחמים היא משותפת למידת הדין. זאת אומרת, מידת הרחמים גם היא פועלת עם מהלך מסוים. מידת הרחמים פועלת באופן של מה שנקרא הגון וכדאי. מי שהגון, מי שראוי, מי שכדאי למידת הרחמים, זוכה לה. אבל בכאן, כאן במידות האלה נתחדש. וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו הגון. וריחנתי את אשר ארחם, אף על פי שאינו כדאי. דהיינו, נתחדש כאן, שגם מי שאינו הגון ומי שאינו כדאי, אז גם הוא זוכה לרחמים. זאת אומרת, יש רחמים לאינו הגון ואינו כדאי. כלומר, יש מהלך למידת הרחמים. מידת הרחמים פועלת עם מהלך מסוים. יש לה סדר מסוים. דרך מסוימת. היא פועלת לפי אופן מסוים. מה שנקרא אינו הגון ואינו כדאי פירושו, שאינו הגון ואינו כדאי לרחמים. הוא אינו הגון ואינו כדאי מצד דרכי התורה. צריך היה לאבד אותו. מצד דרכי התורה עם מידת הרחמים, צריך היה לסלק אותו חלילה מן העולם. ככה ההגון והכדאי, ההגון והכדאי מחייבת. מתחדשת המידה שאומרת, אף על פי שאינו הגון ואינו כדאי, גם הוא זוכר לרחמים. אינו הגון ואינו כדאי. זאת אומרת, בעצם, במילים אחרות, אז נתחדשה כאן הנהגה שהיא שלא לפי הסדר, לא לפי הסדר הראוי. הפירוש של הגון וכדאי זה לפי גדרי התורה, זה הרי ברור. הרי זה מה שנקרא אף על פי שאינו הגון ואינו כדאי. איפה יש לנו הגון וכדאי? הגון וכדאי זה לפי גדרי תורה. גדרי התורה מחייבים את אותה הגינות ואותה כדאיות. ואף על פי שאינו הגון ואינו כדאי, גם הוא זוכה למידת הרחמים. דהיינו, בעצם יש כאן הנהגה שהיא לא על פי גדרי התורה. זאת הנהגה שהיא אחרת. זאת בעצם הנהגה שהיא למעלה מכל הגדרים של די, מטריק, כן. להבין. הגון כדאי מרחיש לך על אותו הגון כדאי אין דברים אחרים הגון כדאי, ההגון והכדאי נקבע לפי גדרי התורה. אז אם אף על פי שאינו הגון ואינו כדאי, פירוש שנוהגים איתו לפנים משורת התורה, לפנים משורת הדין. לפנים משורת הדין זה תמיד מידת חסידות, אבל כאן במקרה הזה אז לפנים משורת הדין סותרת את שורת הדין. שורת הדין מחייבת משהו, וכשהולכים לפנים משורת הדין אז שוברים כאן את שורת הדין, נשברת כאן שורת הדין. מנסה קצת להבין, אנחנו יודעים בפי ערכי באמת מנסעת להבין, מתבאר מתוך הפסקים, מתוך דברי תורה מתבאר כלל ישראל, מתוך מידת הרחמים שהייתה נהוגה בעולם, אותה מידת הרחמים המתחייבת מתוך רעה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. אותה מידת רחמים היא מידת רחמים שחלה, והיא כן, חלה אך ורק על הגון וכדאי. זאת מידת הרחמים. כל התורה כולה נקראת אמר רחמנה. התורה כולה היא מידת הרחמים בכל מקום. כל ציווי של התורה, אז זה נקרא בלשון הגמרא רחמנה. רחמנה, למה תוקעים? רחמנה אמר תיקון. כל מילתא דאמר רחמנה לא תעביד. לשון הגמרא תמיד, כן. התורה כולה נקראת רחמנה. אבל הרחמנה הזה הוא לפי סדרי התורה. מה שרחמנה אמר לא תעביד, אז אי אפשר לעשות. לא יועיל שום רחמנה כאן. אותו רחמנה עצמו אומר לא תעביד. זאת אומרת, יש מה שנקרא אינו הגון ואינו כדאי מצד רחמנה עצמו. זה היה מצבנו שלנו, זה היה המצב של כלל ישראל, דהיינו מצבנו. באותו מעמד, באותו חטא העגל, אחרי מתן תורה, אחרי שבירת הלוחות. כשמשה רבינו הוריד, כן, הוריד, נכרתה איתו ברית 13, על אותה ברית 13 אמרה ש... אף על פי שאינו הגון ואינו כדאי, גם הוא יזכה. וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם.
בלי זה, אם היינו צריכים להגיע אך שרק להגון וכדאי, לא היינו זוכים. יצאנו גם מגדרי רחמן. מה שמתחדש כאן, אז מתחדשה כאן מידת רחמים על אינו הגון ואינו כדאי. גם פה יש נושא אבון ופשע, נושא אבון ופשע וחטאה ונקה, מנקה הוא לשביל. אבל כל הניקיונות האלה וכל המיוחד כאן, זה מיוחד שחל אפילו על מי שמצד מידת הרחמים הרגילה לא תופס. הוא, זה לא תופס בו, מידת הרחמים הרגילה לא חלה עליו. למדנו אם כן שישנם שני הנהגות נפרדות, הנהגה אחת שנקראת מידת הרחמים, וגם היא מחיילת תשובה, גם היא מחיילת תשובה, גם היא מאפשרת, מאפשרת לשוב להתכפר. זה מה שעשה האדם הראשון, אבל בשביל לא חזר למעלתו הראשונה. אבל גם כלל ישראל בחטא העגל עם 13 המידות גם הם לא חזרו למעלתם הראשון. המעלה של לוחות הראשונות לא חזרה לה, אדם הראשון גם הוא לא חזר למעלתו הראשון, אבל הוא שב בתשובה, הוא שב בתשובה ותשובתו התקבלה, ועל זה הוא אמר את מזמור שיר יום השבת. וזה ממידת הרחמים עוד טרם, עוד לפני שנתגלתה התורה של ברית 13. בכלל ישראל אחרי חטא העגל הם זכו רק על ידי אותה ברית, אותה ברית 13. אינו הגון ואינו כדאי זוכה רק על ידי הברית הזאת. אם ירצה לבאר לעצמנו מהם שני סוגי התשובות, זאת אומרת אותה תשובה שהיא מכוח מידת הרחמים הרגילה, והתשובה שפועלת ומחפרת וחלה מכוח מידת הרחמים ההיא של אף על פי שאינו הגון ואינו כדא, מה הם שתי סוגי התשובות האלה? מנסה להסביר את זה במילים פשוטות, אז כמה שאנחנו יכולים בפי הצל. מידת הרחמים מחיילת תשובה, דהיינו מידת הרחמים תובעת קיום לעולם. במידת הדין ראה שאין העולם מתקיים, עמד בשיתף עם מידת הרחמים. מידת הרחמים מבקשת קיום, זה מה שהיא רוצה, קיום. קיום פירושו אפשרות של המשך למרות חטא, דהיינו החטא צריך להתכפר כדי שאפשר יהיה להמשיך. עצם הקיום צריך להיות, עצם הקיום צריך להמשיך. חטא לא יכול להמשיך, אז צריך אפשרות, כן, לבטל את קיומו של החטא על מנת שקיומו של החוטא יתאפשר. החוטא שורד, נשאר אחרי שהחטא מתבטל, החטא לא קיים. פירוש, ננסה להבין, פירוש, תשובה שהיא מחייבת אך ורק ביטול מציאותו של החטא, ממילא הדבר הזה נותן מציאות לחוטא שהוא קיים, הוא נמצא, הוא ממשיך להימצא. החטא לא נמצא והאדם החוטא ממשיך להימצא. הפירוש של התשובה הזאת, להבין, הפירוש של התשובה הזאת הוא ביטול החטא כלפי החוטא. זאת אומרת, ביטול החטא רק עד כמה שזה נוגע להמשך קיומו של החוטא. החוטא ממשיך להתקיים, ופירוש הדבר, הוא ממשיך להתקיים, והוא יכול להמשיך להתקיים בלי חטא. אם הוא היה מזדהה עם החטא, ואי אפשר היה לו לסלק את החטא מעצמו, אם אי אפשר היה לו לסלק, להסתלק מהחטא, לסלק מעצמו את החטא, זאת אומרת, שהוא והחטא מזדהים זהות מלאה, אז העובדה שהחטא חייב להתבטל מחייבת שגם החוטא יתבטל. אבל מכיוון שאנחנו מבקשים איתם הוא חטאים ולא חוטאים, פירוש הדבר שמתאפשרת תשובה, יש אפשרות לתשובה. האפשרות של תשובה אומרת שביטול החטא וקיום החוטא. החוטא לא מזדהה עם החטא, דהיינו החטא אין לו על מה להתעלות, אין לו במי להיאחז, ממילא הוא לא חייב, הוא איננו. הבעיה היא כאן בעיה של קיום, של המשך. החטא לא ממשיך להתקיים, ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. מידת הרחמים נותנת קיום לחוטא מעבר לקיום החטא. זה מחייב תשובה. תשובה פירושה, החטא לא נמצא אצל החוטא, החטא מסתלק מהחוטא. ממילא, כן, החטא לא ממשיך להתקיים. ברור שהחטא אין לו קיום עצמי. כל הקיום שלו זה רק עד כמה שהוא נמצא עם החוטא. זה פשר התשובה. התשובה אומרת שהשב חוזר לקיום, הוא חוזר לדרגת הקיום. על ידי החטא הוא איבד את העולם מתקיים, את המשך הקיום שלו. משום שאחרי שהוא עשה חטא, אז כל מעשה שהאדם עושה, אז האדם מזדהה עם המעשה הזה. המעשה הוא חלק ממנו. כיוון שהמעשה הזה מחייב עיבוד, מחייב סילוק מן העולם, אז המעשה הזה, סילוקו מן העולם, היה צריך לחייב את סילוקו של החוטא. אז החוטא שם לקיום, לאותו קיום שהיה לו לפני עשיית החטא. התשובה היא חזרה לקיום. החטא מחייב אי קיום. התשובה היא חזרה לדרגת הקיום, דרגת הקיום שהייתה מקודם. זאת התשובה מכוח מידת הרחמים שהייתה בעולם עד הגילוי של ברית 13, עד הגילוי של יוגדיר על מידות הרחמים. כל מידת הרחמים באה לעולם כדי לאפשר קיום. נמצא שהתשובה היא חזרה לקיום, חזרה לקיום. זאת מידת הרחמים. בוודאי שמי שגם מידת הרחמים מחייבת שהוא אינו הגון ואינו כדאי. זאת אומרת, הוא אינו הגון ואינו כדאי לסלוח. הוא אינו הגון ואינו כדאי לוותר לו, לסלוח לו, לקבל אותו. האדם הזה כבר איבד את זכות הקיום. מי שאיבד את זכות הקיום, אין לו לאן לשוב. אין לו לאן לשוב. אין לו מידת הרחמים שתגן עליו. אין מידת הרחמים שתציל אותו. אין לו לאן לשוב בקיצור. צריך לשוב לאיזשהו מקום. לאיזושהי נקודת מוצא. אותה נקודת מוצא היא נקודת המוצא של הקיום שהוא קיים בכל מקרה, אותה מידת רחמים שאפשרה קיום בכל מקרה. אותה מידת רחמים יש לה את גבולותיה ואת גדריה, וכשאינו הגון ואינו כדאי, אז האדם אבוד, לא מתקבל בתשוב. 13 מידות של רחמים שהם כמו שגילו לנו חזר, גילויים ממערכת הרבה הרבה יותר גבוהה, ממערכת שנקראת רצונו יתברך עצמו. זאת מערכת הרבה יותר גבוהה שהיא אין לה שום גילוי אחר בעולם הזה מלבד הגילוי הזה של יודגים על מידות הרחמים. המידה היא לא פועלת בעולם, הפעולה האחת והיחידה שלה בעולם, אותה מידה שממנה נמשכים 13 מידות הרחמים, אז המידה היא אין לה בעולם שום גילוי. רק אותם 13 מידות הרחמים הם שמתגלות ממנה בעולם. אבל הנהגת העולם כולו, אז זאת הנהגה שנקראת בלשון חכמים הנהגת המשפט, והיא נוהגת רק לפי הגון ולפי כדאי. כמובן יש קשיים, מדוע רשע טוב לו, מדוע צדיק רע לו, טוב, זה דברים שאנחנו לא יודעים. אנחנו באמת לא יודעים. הפתרון לשאלות האלה זה גם באותו מקום שנתגלו משם יודגים על מידות הרחמים, כמו שכתוב. הגמרא אומר שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, אז הוא השאיר לו אזור של קושי שמשה רבינו לא תפס אותו. והאזור של הקושי מגלים לנו חזר, זה בעניין הזה של צדיק ורע לו, רשע וטוב. מפני מה צדיק ורע לו, מפני מה רשע טוב לו? אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, סוד ההנהגה הזו זה במה שנקרא פניי, ופניי לא יראה. מה שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו, אז הוא, וראית את אחוריי ופניי לא יראה. כמו שחזל אומרים, זה גם כתוב בסידור, קשר תפילין הראה לענב. שני המקומות שמשתמשים כלפי משה רבינו בתואר ענב בסידור, זה כהודעת לענב מקדם את 13 מידות הרחמים, וקשר תפילין שהראה לענב, שזה היה בדיוק, כן, אותו גילו. אותו גילו. אמרנו כבר פעם, מדוע, מה המיוחד כאן בהדגשה של הענווה של משה רבינו? כל מקום משה רבינו נקרא משה, מדוע כאן מדגישים את הענווה של משה רבינו? בדף פולה, כל הפרשה פולה של וראית את החומס. אז משה רבינו ביקש וידעך למען אמצא חן בעיניך, ובמה יוודע איפה מצאתי חן בעיניך אני ועמך, גם את הדבר הזה אשר דיברת אעשה כי מצאת חן בעיניי. כל הפרשה כולה היא פרשה של חן. ובפסוק כתוב ולענבים ייתן חן, הפרשה כולה היא פרשת חן. חן לענבים ייתן חן, חן ניתן לענב, כי הודעת לענב מכן, לענבים ייתן חן. המילה חן בלשון הקודש היא שורש המילה חינם. כתוב בחזל, בראשונים, אפילו ברש, כל מי שנושא חן פירוש הדבר, אדם שמוצא חן פירושו שהוא מעורר בני אדם לתת לו מתנת חינם. חינם זה נקרא חן, זה פירוש המילה חן. חן זה מי שמוצא חן, זה מי שהוא מקבל דברים כי מציאה, הוא לא מרוויח אותם, זה נקרא מוצא חן. מי שמרוויח דבר זה נקרא הגון, זה נקרא כדאי. מי שזוכה לדבר בלי להרוויח אותו נקרא אף על פי שאינו הגון ואינו כדאי. בדרך כלל מי שהוא ההפך מענב, ההפך מענבה הזאת תביעה של מגיע. הענב מעמיד את עצמו תמיד בציור של להגיע, בוודאי לא מגיע לשום דבר. וכל ענב זה משורש עוני, אני אף פעם אין לו לשלם, כל מה שהוא מקבל אז זה מתקבל אצלו כמתנת חינם. למה זה מגיע? הוא לא יודע למה זה מגיע. ענב לא יודע למה זה מגיע. מי שאיננו ענב אז הוא תובע, יש מידה מסוימת של תביעה. ענב זה עניינו, הוא לא תובע לגמרי, מכל וכל. מי שאיננו תובע לגמרי, כך מידה, כך מידתו של הקדוש ברוך הוא, וכך הוא יתביע בטל העולם. מידתו של הקדוש ברוך הוא, מי שתובע מתבקש לשלם. מי שאיננו תובע מוצא חן, מה זאת אומרת מוצא חן? הוא מקבל את הדברים כמציאה, הוא מוצא חן, מתוך חן הוא מקבל את הדבר. הדברים נעים עליו בהסך הדן, הוא לא משלם עבורה, הוא לא תורח עבורה, זה לא מגיע לו בכלל, אבל הוא מוצא את זה, הוא מוצא חן. והודעת לענב מקדם, קשר תפילין הראה לענב. קשר תפילין זה באותו מעמד, באותו מקום, אותו ראית את אחוריי, ויעבור השם על פניו, ויקרא את כל 13 המידות. זה נתגלה למשה רבינו כענב, כענב, במידת הענבה, כהודעת לענב מקדם. שוב, זה חינם, זה חן, זה חינם לגמרי, זה בלי שום תביעה, זה בלי שום אפשרות תשלום. ממילא, חן, חינם זה הכוונה, אף על פי שאינו הגון ואינו כדאי. זה לא מגיע לו בכלל, זה לא מגיע לו בכל מקום. משום צד ומשום בחינה, זה לא מגיע לו. זה לא מגיע לו. אם זה לא מגיע לו, איך מתאפשר לו בכל זאת לשוב? עם איזה מהלך אנחנו תופסים? מה קורה? מה קורה? יש איזשהו מהלך, אז כביכול בורא העולם מקבל אדם ששב, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו בתשובה, מקבל אותו בתשובה, פירושו מידת הרחמים שמאפשרת קיום כמו שדיבר. זאת מידה שאומרת אתה תוכל להמשיך להתקיים אם אתה לא מזדהה עם החטא. מי שלא מזדהה עם החטא, אז החטא עובד והאדם שורד, האדם קיים, האדם ממשיך להתקיים. מידת הרחמים שממשיכה לקיים את האדם למרות שעשה, אף על פי שעשה. איזה מהלך נתפס למי שאינו הגון ואינו כדאי? לאן הוא שם? לאן הוא שם? לאן? באיזה מקום הוא שם? באיזה מקום הוא שם? לאיזה דרגה? לאן הוא יכול לחזור? לאן הוא יכול לחזור? מובן, כן. מידת הרחמים, אותה מידת רחמים אומרת שהקיום צריך להישאר לעולם. אז הוא שב לאותה דרגת קיום. אף על פי שהחטא נמצא איתו, הוא לא יכול להתקיים, אבל השב מתקיים. שב שאינו הגון, לאן הוא שב? לאן? לאן? אינו הגון ואינו כדאי, לאיזה מקום הוא שב? לאיזה נקודת התחלה הוא שב? הוא אינו הגון ואינו כדאי. אין לו, אין שום מהלך שמאפשר לו המשך קיום. על כורחנו שהוא יוצא מחוץ לכל המהלכים, יוצא, הוא פורץ החוצה מכל הגבולים ומכל הגדרים, יוצא מכל המהלכים כולם ועובר לאיזשהו דבר שהוא גבוה יותר מכל המהלכים. יש לעצמנו את המיוחד בתשובה הזאת, שהיא התשובה שנתגלתה ב-13 מידות הרחמים. ננסה להבין, אבל אם אפשר לשים לב, להבין היטב, הרמב"ם בהלכות תשובה מזכיר את הקושי הידוע שיש בכל בחירה אנושית. האדם בוחר, האדם בוחר, הבחירה היא בלתי אפשרית. כביכול בורא העולם יודע הכל, יודע מראש, והכל נקבע, הכל ידוע, הכל צפוי. איפה יש מקום לבחירה? איך יכול כאן להיכנס אדם עם בחירה? אנחנו באמת לא יודעים. תשובת השאלה הזאת כתוב ברמב״ם, ארוכה מארץ שאלה, רחבה מנייה. אנחנו לא יכולים להשאיר את זה, בידינו אין תשובה, בדעתנו שלנו אין תשובה לשאלה הזאת. דעתנו שלנו רק תופסת ששני הדברים הם אמת לאמיתה, מוכרחים מהספר, מוכרחים מהדעת, כך אומר היום. הדעת עצמה מכריחה את שני הדברים האלה גם יחד, והדעת חייבת לסבול את הסתירה הזאת. הסתירה הזאת זה סבב, כן, זאת מועקה. כל זמן שאנחנו נמצאים בתוך מסגרות הגבולות הצרים שלנו, אז אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים להשתחרר מהמועקה של הסתירה הזאת. אבל הדברים אמת, הדברים הם אמת, ידיעתו יתברך אמת לאמיתה, והבחירה האנושית גם היא אמת לאמיתה בדיוק באותה מידה, ושני הדברים קיימים זה בצד. הסתירה נמצאת רק בדעתנו שלנו, בדעתנו שלנו נמצאת סתירה. נתאר לעצמנו, כשאדם בוחר, אדם בוחר לעשות טוב, או בוחר נאמר חלילה ההפך, לעשות ההפך מזה. כשאדם בוחר, הבחירה הזאת היא בעצם דבר בלתי אפשר. זה דבר חידוש, זה דבר חידוש, זהו החידוש של הבריאה. בכוח כל יכולתו יתברך, אפשריים גם דברים שנראים בעינינו כסתירות. הדעת שלנו לא קולטת, כן, יכולת כל. כל יכול, זה דבר שהוא מעבר לדעתי. דעתי בשלנו תופסת מגבלות מסוימות, מהלכים מסוימים. אבל כל יכולתו ידברה, שם אין סתירות. שם הכל קיים. זה מתאפשר וזה מתאפשר. איך הם שניהם קיימים זה בצד זה? זה בכוח כל יכולתו ידברה. בכוח כל יכולתו ידברה, שם אין מקום לשאול קושיות. אין מקום. זה בעצם מה שהרמב"ם אומר. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכה. הרמב"ם מביא את הפסוק הזה. אז נתאר לעצמנו, כשאדם בוחר, אז הבחירה הזאת היא נושאת בתוך עצמה סתירה פנימית. האפשרות של האדם לבחור בכלל, האדם מתעמד לבחור, בטוב, או בהפך, הוא בוחר, בזה או בזה. אז האדם שוקל בדעתו ומחליט לצד מסוים, בוחר בצד מסוים, ככה זה, הבחירה האמיתית. הבחירה הזאת היא בדיוק, היא בלתי אפשרית, היא בלתי אפשרית, אבל היא קיימת משום שכך גזרה חוכמתו, ובכוח כל יכולתו יתברך הדבר הזה קיים. להבין היטב, אין שום תוספת תימה, שום תוספת תימה בעובדה שאני אבחר בהפך ממה שכבר עשיתי. ואני אבחר שהדבר הזה לא יהיה. אז הדבר הזה אינם. להבין היטב, הבחירה היא בלב הכי בלתי אפשרי. הבחירה היא בין כוח או בלתי אפשרי. כשהאדם בוחר, כשהאדם מתעמד לבחור, אז זה נראה בעינינו שהוא בוחר כנגד המציאות האמיתית. המציאות האמיתית כבר קבועה, היא כבר קבועה מראש, היא קבועה, היא ידועה. וכשהוא בוחר, זה משום שכך גזרה כל יכולתו, התברך, של בורא העולם. בכוח כל יכולתו, אפשרית הבחירה של, בחירה אנושית, בחירה של אדם, אפשרית בכוח כל יכולתו התברך. עכשיו להבין היטב, אתמול עשיתי מעשה, משום שאתמול בחרתי בו. היום אני בוחר שהמעשה ההוא לא יהיה. זאת אומרת, היום אני בוחר בהיפוכו של אותו מעשה. אני מתחרט מאותו מעשה, ואינני בוחר בו יותר. אז המעשה ההוא מפסיק להתקיים, משום שאני לא בחרתי בו. מה זאת אומרת, אתה בוחר כנגד דבר שכבר נעשה? וכשאתה בוחר אם לא עשית, אתה לא בוחר כנגד דבר שכבר נעשה? ואם לא עשית, אתה לא בוחר כנגד הדבר שכבר עשו. הרי זה כבר עשו. הבחירה כולה חלה במציאות שהיא כבר עשויה. המציאות היא גמורה, היא קבועה, היא נמצאת בדעתו של הבורא, והיא נקבעה והיא נקבעה. האדם בא, בוחר ומחדש. הוא בוחר. מה זאת אומרת? הוא בוחר כאילו הוא עושה דברים שלא נקבעו. הוא לא יודע מה נקבע, אבל בכל אופן הוא בוחר, והבחירה היא בחירה אמיתית, זה לא משחק. זאת בחירה של אמת, האדם באמת בוחר. באמת בוחר. האפשרות לדבר הזה היא בכוח כל יכולתו יתברך. אבל בכוח כל יכולתו יתברך יש בחירה. אז פשוטם של דברים הוא עצם עובדת הבחירה האנושית, היא קיימת וזהו, יותר לא. אבל בתוך מסגרות העולם, אז לא מתגלה כל יכולתו להתברך. בתוך המסגרות של העולם, אז שמה כביכול בורא העולם פועל לפי המסגרות לפי המסגרות של דעת, של מה שצריך. זאת אומרת, לפי המהלכים שנמצאים בעולם, להבין היטב, המהלכים שנמצאים בעולם מחייבים מהלך מסוים. אם זה כך זה כך, אם זה כך זה כך. אין ערבוז תחומים, אין. אבל אם מתגלה בתוך מהלך העולם גילוי כלשהו ממה שנקרא כוח כל יכולתו יתברך, הכוח ההוא מבטל כל סתירות, הוא מבטל כל, כלפי הכוח הזה הכל מתאפס, הכל מתאפס. אז מה ההבדל אם האדם בוחר עכשיו אם לעשות את המעשה הזה או לא, או שהוא בוחר מחר אם אתמול לעשות את המעשה הזה או לא? מה ההבדל? הרי בלאו הכי הבחירה היא אחרי המציאות הקבועה. מה האדם הוסיף על ידי שהוא כבר עשה את זה? הרי הוא הוסיף אפס. המעשה הזה כבר עם כל אוכל היה עשו, הוא היה עשוי בצורה הרבה יותר חזקה ממה שהאדם עשה את זה. והאדם באמת יכול לבחור. אם האדם יכול לבחור ומתגלה כוח כל יכולתו יתברך, אז האדם יכול לבחור גם אחורה. בדיוק אותו תימה כמו שהאדם יכול לבחור קדימה, כך הוא יכול לבחור אחור. גם קדימה זה אחור, הדבר עשוי. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם כוח. כמה מילים להבין, להבין עד איכן הדברים מגיעים, להתבונן קצת בדברים. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם כוח של בורא, זה התירוש הפשוט של בצלם אלוקים עשה את האדם. האדם קיבל כוח של בורא עולמות. בורא עולמות פירושו יוצר דברים שלא היו מקודם. זה נקרא בורא עולמות. בצלם אלוקים עשה את האדם. כבר כתוב בנפש החיים, כידוע, האדם יצא, בורא העולם יצא, ברא את האדם כבורא, בצלם אלוקים עשה את האדם. אלוקים זאת המידה שבה נברא העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת האדם. יכול בורא העולם ברא את האדם כבורא, לא כנברא אלא כבורא. האדם בורא עולמו, והדבר מוכרח מעצמו, הדברים הרי ברורים. לא ייתכן בחירה אם האדם אין לו כוח של בורא עולמו חדשים. כל בחירה היא חידוש דבר. זה דבר שהוא מחוץ לסדר הדברים הקבוע. סדר הדברים הקבוע הוא קבוע, והוא כבר קבוע, הוא כבר נקבע, הוא כבר נקבע מזמן. ושוב, אנחנו לא מדברים פה עם שוטים שהשליה של בחירה, כל שוטה נדמה לו שגם חתול יכול לבחור. גם בחתול יש בחירה, יש לו בחירה אם לפוץ על ההשפעה הזאת או ההשפעה הזאת, והוא בוחר בהשפעה הזאת. אלה דברים בטלים, כן? לא, זאת לא בחירה, אבל זה לא מדברים. מי שיודע את כל הנתונים, מי שכל הנתונים נמצאים אצלו, אז הוא יודע מראש לאיזה פח השפעה יקפוץ החתול. הדבר ידוע מראש, הדבר ידוע קבוע. אנחנו לא יודעים, נדמה לנו לנו נדמה, מה שלנו נדמה זה. אבל בכל אופן, עם מעט התבוננות הדברים ברורים, כן? כל בעלי החיים כולם וכל אלה הם אינם בעלי בחירה. לצערנו האנושות זרובה הגדול גם היא כבר איבדה את המעלה הזאת. גם עליה כבר אפשר לקבוע מראש לאיזה פח השפעה היא תקפוץ. אבל המעלה הזאת קיימת עדיין באדם. יש לאדם את המעלה הזאת. הוא עדיין יש לו את זה. יש לו את זה. הוא עדיין יכול לבחור. הוא עדיין יכול לחדש. הוא עדיין יכול לעשות משהו שלא נקבע מראש. זה כוחו של האדם. אבל הכוח הזה הוא כוח להיות בורא עולמו. האדם נברא כבורא, בצלם אלוקים עשה את האדם. זה כוח הבריאה שלו, הוא בוחר. אבל מכיוון שהבחירה היא חידוש דברים בעולם, זאת אומרת, זו בריאה חדשה שלא הייתה כמותה. כל חידוש, בריאה, בתוך בריאה קיימת, פירושו ביטול הבריאה הקיימת, ויצירת החידוש. זה הרי כוח התחילה. האדם נכנס לתוך הבריאה עם כוחו שלו, והוא בורא בתוך הבריאה הזאת את עולמו שלו, את הבריאה שאותה הוא בורא. זה כוחו של האדם, זה כוחו. הוא הרי לא בורא עולמות מחוץ לעולם הזה. הוא בורא עולמות פה, ומתוך העולמות שהוא בורא פה, מתוך כך יוצא, יוצאים העולמות של הבאים, כל עולמות השכר. אבל כל עולמות השכר הם מתוך היום לעשותם שלו, מתוך מה שהוא ברא פה. אז בזה, כן, זהו בית עולמו, הכל כמו שמבואר בנפש החיים, באריכות ובעומק רב. והדברים צריכים לפחות להיות ידועים. כל אדם ואדם יש לו את עולמו שלו ואת בית עולמו שלו. והעולמו שלו הוא מה שהוא ברא, מה שהוא ברא במעשיו, מה שהוא ברא בתחילתו, וזה עולמו שלו. כשהאדם תוקע את בחירתו שלו לתוך עולם קבוע וקיים, פירושו בעצם הריסת הסדר הקיים ויצירת סדר חדש בתוך המסגרת הזאת של התחילה. הוא הורס את העולם הקיים, שהוא תובע לעצמו המשך כאילו טבעי, שמה שהיה מקודם ימשיך להיות הלאה. והוא מחדש פה דברים, בתוך העולם הזה הוא מחדש פה. החידוש הזה הורס את העולם הקיים ובורא עולם חדש. כל מעשה בחירה עושה את זה. מה שנתחדש ב-13 מידות הרחמים זה שהבחירה של האדם פועלת גם על דברים שכבר נעשו פה בעולם הזה. על דברים שכבר נעשו. זה החידוש. דהיינו, היום אני בוחר בהפך ממה שעשיתי אתמול. אז המעשה של אתמול מתבטל, כשם שאני היום בחרתי בהיפוכו. אותו מעשה שכבר בחרתי בו, אני יכול מחדש לבחור בהיפוכו. יבוא הטוען ויטען, כן, הרי זה סותר את המציאות, הרי המעשה שכבר נעשה הוא כבר קיים, ואיך אני יכול לבחור ולבטל דבר קיים? הרי תשובתו וצידו, כל בחירה מבטרת דבר אחר. שנתגלה, להבין היטב, החידוש שנתגלה באותו גילוי של כוח כל יכולתו יתברך, שאומר וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו הגון ואינו כדאי. אף על פי שאינו הגון ואינו כדאי, פירושו, בעצם גילוי של כוח כל יכולתו יתברך. זאת אומרת, כל יכולתו יתברך פועלת לא במסגרות ולא במהלכים של כך או כך. אין מסלול לכוח כל יכולתו. כוח כל יכולתו, בעצם טבע הדברים, זו בעצם הגדרת המושג. כל יכולתו היא לא פועלת במסלולים. כל יכולת לא פועלת במסלול. מסלול זאת הגבלה. נמצא שכשאין לנו, כשנתגלה או כשנתגלה, נתגלה כוח כל יכולתו יתברך באותה ברית 13, וראית, כן, כמו שכתוב, אף אותי שפניו לא נראו, אבל וראית את אחוריי. כבר אמרנו פה כמה פעמים שאחוריי הזה, שבראית את אחוריי, זה הערה כלשהי מהערת הפנים. האדם ניכר בפניו, אבל למי שיודע קצת, כן, אז גם מאחור האדם ניכר. אם נסתום את אורפו, כן, לא יראה אותו, נסתכל עליו רק מהגוף ומטה, אז בן אדם יתפלא עד כמה הוא לא מכיר את האנשים הקרובים לו ביותר, אלא אם כן הוא מכיר את הבגדים שהם לובשים, אז הוא יכיר אותו דרך הבגדים. אבל אם אדם לא יסתכל לא על פנים ולא על עורף, זאת אומרת לא על פנים ולא על אחור, ויראה רק מתחת לעורף, מתחת ל... רק את הגוף עצמו, אז האדם יתפלא לראות עד כמה את... הוא לא יכיר את האדם הקרוב לו ביותר. הוא לא יכיר את ילדיו, הוא לא יכיר את האנשים הקרובים לו ביותר, הוא לא יכיר אותו. ההכרה היא בפנים, עיקר ההכרה, הכרת פנים. אחור, אז יש כאן משהו מהערת הפנים. משהו מהכל. זה אחור. אבל האחור הזה זה אחור כנגד פנים. למטה מזה, וראית את אחוריי, זה הכוונה, קשר תפילין. זהו העורף שהוא כנגד הפנים. כנגד הפנים. למטה מזה, מי שיסתכל לא יכיר כלום, כלום, רק על ידי סימנים. אבל זאת לא הכרה. אני מכיר, תבדקו ותראו, הדבר ידוע מאוד ומפורסם, אבל הדבר הוא, זה בדוק ומנוסה ומפורסם מאוד, וכל אחד יכול לבדוק את זה לבד. היום זה גם ידוע בבחינה משפטית, זה גם ידוע כשאוסרים לפרסם תמונה של מישהו, אז גם אוסרים לפרסם תמונה מאחורה, צריך גם את זה לפרסם. זה בוודאי, זה דבר פשוט ויד, כי האדם ניכר מאחורה. אחורה את האורס צריכים לפסות, את הגוף מותר לגלות, את גופו מותר לגלות. דהיינו, וראית את אחורה לפניי לא יראו, פירושו שאתה תראה משהו מפניי דרך אחור. וראית את אחורה ופניי לא יראו, את הפנים לא תראה, אבל תראה משהו מהפנים אחור, באחור קשר תפילין נראה לאן. ואותו קשר תפילין זה באמת במקום העורף, ושם קשר תפילין. קשר תפילין זה במקום שהוא מכוון כנגד הפנים. זה מכוון כנגד הפנים. הפנים נמצאים פה, תחת העיניים. וצריך מאוד מאוד להיזהר. אדם חייב לדעת את זה, לזכור את זה. דרך אגב, הערת אגב. הרבה מאוד אנשים לא יודעים איפה להניח את קשר התפילין. עד כדי שזה... הם פשוט לא יוצאים מדי חובת תפילין. קשר תפילין צריך להיות במקום שהוא העורף, כנגד הפנים. אם אדם יבדוק ויראה שהוא שם את קשר התפילין שלו מול המצח לפעמים, או מול העיניים, אז זה לא יוצא ידי חובת. קשר תפילין צריך להיות מול הפנים, זה צריך להיות אחוריי כנגד פני. ככה הדין, כן? עורף זה דבר שהוא אחורי הפנים, ושם זה המקום לקשר תפילין. בהתנות הראשונה שמניחים תפילין, אז כדאי לבדוק איפה תחילתו של הקשר, אם היא נמצאת, ואפשר בקנות לזה דרך אגב. אבל אותה הערת פנים, אותה הערה שהיא הערת הפנים, אז היא באה וראית את אחורה לפניי לא יראה. יש כאן משהו מהערת הפנים. הערת הפנים, הערת פניו של הקדוש ברוך הוא, הערת פניו של בורא העולם, היא נמצאת מעבר לכל המערכים של העולם. כידוע, האר פניך ונבשר. אנו אין לנו אלא הערת פניך בלבד. הערת פנים מבטלת את כל המערכים האחרים, ובאור פני מלך תמיד חיים. שם אין במה שנקרא הערת פנים, אז אין שם שיעבוד למיני מהלכים כאלה או כאלה. בפני המלך, בפני המלך, אז שם העניין הוא, הכל נראה אחר, כידוע כמובן. מה שנתגלה זה משהו מאותה הערת פנים, ראית את אחוריי ופניי לא יראו. נתגלו אותם 13 מידות הרחמים. אותם 13 מידות הרחמים אומרים, אומרים, מחילת אבון, נשיאת פשע, כל הסליחה וכל הרחמים שנמצאים באותם יודעים המידות, כל הרחמים כולם, הם כולם מהערת פניו, מאיזו פקיעה של הערת פניו דרך החור. זה כלשהו של זיו הפנים, שם זה אף על פי שאינו הגון ואינו פדע. שאין צורך שם וגם אין מקום שם להגון וכדאי. הגון וכדאי זה מהלך קבוע, מהלך קבוע, מהלך שהוא נמצא, מהלך שנמצא זה מהלך שהוא סדר העולם. אינו הגון ואינו כדאי זה דבר שהוא מחוץ לכל סדר, זה דבר שהוא מגלה את כוח כל יכולתו איתו. זה ממידה שהיא בעצם מידה שנקראת כל יכולתו. זאת מידה שהיא מעבר לכל המהלכים. אותה מידה שממנה נתגלו 13 מידות של הרחמים. כאן התשובה פועלת בכוח כל יכולתו יתברך. כאן התשובה פועלת פשוט, פשוט, באופן הפשוט ביותר. כשם שאני יכול לא לעשות את המעשה, כך אני יכול לא לעשות מעשה שכבר עשיתי. נקרא לזה לא לעשות, ונקרא לזה לעשות לא. אבל זה היינו הך. זה מעשה שכבר עשיתי, אני גם יכול לא לעשות אותו. זאת אומרת לעשות אותו ללא, לא לבחור, אז הוא איננו, אז הוא לא נעשה. זה כוח הבחירה שניתן לאדם, אותו כוח הבחירה שניתן לאדם, שהוא גילוי של כוח כל יכולתו איתו, לבטל את המעשה בעצם, אני לא רוצה לו, הוא איננו. זה בעצם, בפועל זה נקרא ביטול כל מערכי העולם, ביטול כל הסדר. אבל הביטול הזה מתגלה על ידי בורא העולם בזה שהוא אמר בחנות יהיה אשר נכון, אך על פי שאינו הגון ואינו כדאי. אלו הם 13 מידות הרחם. עכשיו ננסה להבין. עמדנו בהתחלה על הקשר שבין ימי הדין, הימים האלה שבהם הקדוש ברוך הוא שופט את עולמו, דנס מהווה סיבה שהימים האלה יהיו ימים שנקראים הימצאו והיותו קרוב. הרי הימים האלה הם ימי דין, הם ימי דין. ימי דין, במה הם ימים שאפשר לומר עליהם הימצאו והיותו קרוב? מה זאת אומרת הימצאו והיותו קרוב? הרי הוא בא לשפוט את העולם, לדון את העולם, לדון את העולם. וכאן העובדה שהוא נמצא בעולם כשופט, כדיין, במידת הדין, העובדה הזאת מחייבת שהתשובה תהיה יפה ומתקבלת מיד. העובדה שהימים האלה נקראים הימצאו והיותו קרוב, זה הכוונה שהוא מקבל שווים מהר יותר, בשום שמידת הדין פועלת. להבין היטב, העניין הוא בעצם נורא והיום, זאת אומרת הוא עניין שהוא בהחלט מעבר לנו. מידת הדין פונה אל האדם כאל בוחר, היא פונה אל האדם שכביכול בורא העולם דן את האדם, אז הוא מעמיד אותו בחריפות המלאה ביותר. מידת הדין בעצמה היא מידה של התייחסות אל האדם כאדון למעשיו, כבוחר במעשיו, גדולה יתר על זה. הרי האדם נידון על מעשיו ועל כל תוצאות מעשיו. גם זה כמו שכתוב בנפש החיים. היוצר יחד ליבם, זה הפסוק שהמשנה מביאה על הדין של ראש השנה, שנאמר היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם. אז אומר כתוב בנפש החיים המבין אל כל מעשיהם, פירושו אל, לא המבין את כל מעשיהם או המבין כל מעשיהם, המבין אל כל מעשיהם פירושו הוא מבין, כן, חוקר את המעשה עד לתכליתו, הוא מבין אל כל תוצאות המעשה, עד לאן המעשה מגיע, עד לאיזה גובה האדם קלקל. מידת הדין היא מידה שבאה במידה הזאת, אז כביכול בורא העולם מתייחס אל האדם כאל מלך. הוא אדון למעשה, הוא אחראי, והעולם כולו ניתן בידו, ולכן הוא נידון. הוא נידון, תראה מה עשית, תראה מה קלקלת, אתה אחראי כל מה שקרה, אז הוא מכוחך. זאת אומרת שבמידת הדין מה שמתגלה בעצם, מה שבעצם מתגלה במידת הדין, זאת אומרת הפנים הגבוהות יותר של צורת אדם שמתגלות במידת הדין, כמובן האדם נידון והאדם נתבע, אבל בתוך התביעה הזאת, בתוך הדין הזה שדנים אותו, אז האדם מתייחסים אליו בדין הזה בעצמו, הם מתייחסים אליו כאל מלך, כאל אדם שכוחו, כן, בת חסרי הוא מעט מאלוקים. אתה רואה את כל הפגר הזה ואת כל הקלקול, את כל זה אתה עשית, תראה עד איכן מגיעים מעשה. הרי זאת מידת הדין. זה מידת הדין טובה, מידת הדין טובעת את האדם, תראה עד איכן הדברים מגיעים, תראה מה אתה עשית במעשה. הרי לא דנים אותו על מקצת טעם. מפרשים שואלים, גדולי המפרשים, כתוב בפיוט, כתוב בחז"ל, מלאכים יחפי זו וחילו רעדה יוחי זו, וכולם בפחד נורא, הנה יום הדין, לפקוד על כל צבא מרום בדין, כי לא יזכו בעיניך בדין. על מה הם נידונים? הרי הם אינם בעלי בחירה. הדבר ידוע, דין הוא רק למי שמצווה, מי שאינו מצווה לא יכול להיות נידון. מי שאינו מצווה לא יכול להיות נידון. אומרים רבותינו הקדמונים, זה כתוב ברמה מפנו ועוף, גם בראשונים זה מוזכר, אומרים על זה רבותינו הקדמונים הראשונים גם, המלאכים רועדים מאותו דין שהאדם נידון. כל מה שקורה עם האדם, על כל מה שהאדם נידון, אז הדבר הזה הוא משמעותי לכל העולם כולו. אם האדם נידון לטוב ויותר שפע, אז הדבר הוא נראה בכל העולמות כולם, בכל העולם כולו, זה נראה, זאת אומרת בכל מלוא ההיקף של כל העולם. עובדים צבא מאוד אנחנו יכולים להעלות על הדעת. אנחנו מתרגשים מדברים גדולים. תיאור אחד קטן בחז"ל על איך נראה המלאך הקטן ביותר, אז כל הדברים שבעולם מתגמדים לעומת, מתאפסים לעומת, והוא עומד ורועד מפחד כי דנים אותי, אותי, אותך, אותו, כל אחד. הוא עומד, היצור הנורא המבהיל הזה עומד ורועד מפחד כי אנחנו בדין, אותנו דני. ומלאכים יחסי זון וחילו רעדה יוחי זון, הנה יום הדין לפקוד על כל צבא מרום בדין, כי לא יזכו בעיניך בדין. אין להם דין לעצמם, הם בעצמם אינם מצווים ואינם עומדים בדין. מי שאינו מצווה אינו עומד בדין, הם כולם מוכרחים במעשיהם, הם לא יכולים לחטוא, הם עושים את מה שהם נבראו עליו. הבריאה כולה נידון, אבל הדין הזה הוא דינו של האדם. האדם עומד בדין וכל הבריאה עומדת ורועדת, חוץ מבעל הדין בעצמו כמובן, כמו שאנחנו נראים. הבריאה כולה עומדת ורועדת, רועדת מפחד, כי הם יודעים מה זה, הם באמת הרי יודעים מה זה, חוץ מאיתנו שאנחנו בעלי הדין, אנחנו הנידונים בעצמם. אז אנחנו מסתובבים כמו הרות באף. הדין עצמו מרומם את האדם, שם אותו באמת בנקודת הגובה, מה שמחריף באופן כן, באופן, באופן החזק ביותר שרק אפשר להעלות על הדעת את הגילוי של כוח הבחירה של האדם. עד איכן מגיעה בחירתו, עד איכן כוחו מגיע, ועל זה הוא נידון. להבין היטב, זאת הייתה נקודת החידוש. זאת הייתה הנקודה שנתחדשה באותם י' ג' מידות הרחמים שבורא העולם גילה למשה רבן. להבין היטב, המעמד ההוא, המצב ההוא היה מצב של דין. כלל ישראל היה בשיקול דין, תחילת הדין כבר הייתה, רק לא היה גמר זה, פסק דין לא היה, אבל תחילת הדין כבר הייתה. כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, הניחה לי ואיחר אפי בם חלילה ואחלה, הניחה לי, אוהרת ממני ואשמידי. אז הדיבורים האלה הם דיבורים של זה מה שנקרא תחילת דין. זאת אומרת, כי יבוא בורא העולם דן מה לעשות איתם, ונראה לו הניחה לי ואיחר אפי בם ואחלה, תראי גמר דין לא היה. זה שלא היה גמר דין זה מרומז באותו הניחה לי, כי יפור בורא העולם אמר הניחה לי, אז כאן הוא נתן כתוב בחז"ל פתח למשה רבינו, אבל פתאום הוא אומר לו הניחה לי. זאת אומרת, פירוש הוא רמז לו כאן שאם לא תניח לי אני לא אעשה. אבל בכל זאת תחילת דין הייתה פה, הייתה פה תחילת דין, הגמר דין לא היה. אותה סליחה, אותו כוח של יהודים ומידות שנתגלה, אז הוא נתגלה דווקא מתוך הדין, דווקא מתוך הדין. כתוב, הרי זה הסיפור, מעשה שהיה כך היה, אני חלי ואיחר אפי בם ואחלם ואעשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. אז כתוב מיד ויחל משה את פני השם אלוקיו, ויחל משה את פני השם אלוקיו. הגמרא אומרת במסכת ברכות דף למה ב, ויחל משה, כתוב בגמרא מכאן בלמד שאחזתו אכילו, הגמרא אומרת אכילו זה אש של עצמות. זאת אומרת משה רבינו הוא נהיה חולה מסוכן כשהוא שמע את הדברים האלה, הם מלמד שאחזתו אכילו, כך שכתוב בגמרא, זה מחלה מסוכנת, זה מחלה שיש בה כדי להאמין. ויחל משה את פני השם מיד, ויחל משה את פני השם אלוקה, למה השם יפדה אפך ועמך אשר רוצה את המתמרת מפריים, כמו שכתוב בנו, כמו שכתוב בפסוקים, רק את פה קראנו פעמיים. ואז נתרצה הקדוש ברוך הוא ואמר לו, כן, אמר לו וגילה לו את 13 מידות הרחמים. זאת אומרת, זה היה מתוך אותו דבר, מתוך אותו שיקול, מתוך הניחה לי ואיחר אפי בם ואחלה. אז משה רבינו לא הניח, זה היה המצב, המצב היה מצב של דין, מצב של דין, כדי שלא ייגמר הדין. אז משה רבינו התפלל והוריד את אותם 13 מידות, גם את הדבר הזה אשר דיברת עשה כי מצאת חן בעיני. הוא הוריד את 13 המידות שלו, אבל אותם 13 מידות של הרחמים כשהם הגיעו לעולם, הם ירדו לעולם, אז הם ירדו לעולם דווקא מכוח זה. זאת אומרת, הדין בעצמו גילה אותו מצב של דין, אותו מצב של דין שבו המבט מסתכלים על האדם, בוחנים אותו, בודקים אותו כבוחר בצורה המקסימלית, כן, בצורה הגבוהה ביותר שרק אפשר להעלות על אדם, בוחר כל העולם, כל שטה תחת רגלה, ותחסרנו מעט מאלוקים בכבוד והדר תעזרי. האדם נתפס, כן, הוא בורא והוא יוצר והוא עושה, ועל הכל הוא נותן את הדין. אם זה טוב הוא מקבל שכר וניסיון, ואם זה חלילה רע זה הכל אחריותו, זה הכל אחריותו. מתוך התפיסה הזאת של האדם כבוחר כל כך נורא, כל כך נורא, מתוך כך נתגלה עומק, וזהו העומק המיוחד שנתגלה באותם 40 יום שמשה רבינו עלה להם, לחפר, אולי החפרה ועד חפתכם, לחפר על מעשה העגל. אותה כפרה של מעשה העגל הייתה שמתוך הדבר הזה עצמו, מזה נתגלה הבחנותי את אשר אחון אף על פי שאינו הבו. זאת אומרת, עד הרבה, משום שהוא עומד בדין, והדין נוטה לאינו הגון ואינו כדאי, הדין הרי אומר שהוא אינו הגון ואינו כדאי. מתוך כך, מזה גופה, פנימי יותר של כוח הבחירה של האדם. אם הוא כבר כל כך בוחר, עד כדי שהוא כל כך נשפט וכל כך נידון, אז הוא בוחר יותר. הוא בוחר עוד יותר. הוא בוחר גם לבטל את משהו. זה נקרא תשובה של אף על פי שאינו הגון ואינו בגלל. כביכול, כשבורא העולם עצמו, להבין, הרי הדברים מוכרחים, כשבורא העולם עצמו מתגלה כאן במידה של לכנות את אשר נכון, אף על פי שאינו הגון ואינו כדאי, פירוש שבורא העולם עצמו נתגלה כאן כבוחר, לא כעושה דברים מתוך מהלך, אלא כבוחר. אני רוצה. למה אני עושה כך? כי כך אני רוצה. תשאל אותי למה? התשובה היא ככה. כי ככה אני רוצה. מה זאת אומרת, אף אופי שאינו הגון ואינו כדאי? אז למה? עצם ה-13 מידות הן מבטאות את השאלה למה. אין מקום לשאול למה שאני רוצה כך. ככה אני רוצה. גילוי של רצון הוא גילוי שמבטל את כל המהלכים כולם. המהלכים כולם אז הם נתונים לתוך פסים, לתוך מסלולים. אין רצון סתם. הרצון כולו ניתן בעולם בתוך מהלכים של אותם למדבט נתיבות חוכמה, אותם נון שערי בינה, אותם מסלולים שהם המסלולים שעליהם העולם פועל, עליהם העולם הולך. אבל שיתגלה רצון בעצמו מחוץ לכל מסלול, אינו אגון ואינו כדאי, זה פירוש שמתגלה כאן כביכול הבורא בכוח בחירה. אחרי שהבורא מתגלה בכוח בחירה, ממילא האדם שהוא בצלם אלוקים מתגלה באותה מערכת, כי מים הפנים לפנים, כי לב האדם לאדם. גם האדם שהוא בצלם אלוקים מתגלה באותו כל. אז כשמתגלה בורא העולם באופן שהוא בוחר בעולם בדברים כאלה שהם נגד כל מעלה, אז גם האדם מתגלה עם כוח בחירה. עמד בשיתף עם מידת הרחמים, הגיע נקודת קצה גם למידת הרחמים בעצמה, גם היא אין העולם מתקיים בה. הגיע לנקודה שאיחר הפי פעם ואחלה, זה שוב נקודה שאין העולם מתקיים למרות שיתוף מידת הרחמים. אז כאן התגלה עומק חדש של מידת הרחמים, עומק חדש. העומק הזה נתגלה, הוא כבר נתגלה בלי שום מהלך, בלי שום מהלך, אף על פי שאינו הגון ואינו כדאי. מה שנקרא אף על פי שאינו הגון ואינו כדאי, זה הכוונה, נגד כל הגדרים. אין כאן שום גדר, אין כאן שום מהלך. פשוט. המעשה קיים משום שאתה רוצה בו. ברגע שאתה מחליט ואתה בוחר בביטול המעשה הזה, אתה בוחר נגד המעשה הזה, מתחרט על המעשה ולא רוצה בו, ואתה בוחר נגדו. ברגע שאתה בוחר נגדו, אז המעשה מפסיק להתקיים. הוא איננו, הוא פשוט איננו. הוא פשוט איננו. זה אותו כוח בעל בית שניתן לעד, ותבשילי הוא במעשה ידיך. כל שאתה תחת רגליו. אותו כל ששאתה תחת רגליו, זה גם את מעשיו שלו בעצמו. גם את עברו שלו בעצמו. גם את זה שאתה תחת רגליו. גם את זה הוא יכול לדעת. אבל להדין, הדבר הזה מתגלה דווקא, דווקא מתוך הדין. דווקא מתוך שהאדם כל כך נתבע, דווקא משום שהוא כל כך חייב לתת דין על מעשיו ועל כל תוצאות מעשיו, עד שמלאכים רועדים מה יהיה עם האדם הזה. מלאכים עומדים ורועדים, חלים ורועדים. מה יהיה? איך האדם יהיה נידון? למה הוא יהיה נידון? מה יהיה איתו? מה יהיה בדינו? אותו בת חסרי ומעט מאלוקים, נותן לו כוח. הוא עצמו, העמידה בדין עצמה, נותנת לו כוח להפוך את העולם. זאת אומרת, היא נותנת לו כוח בוחר באמת. הרי על זה הוא נשפט, להבין, להבין היטב באמת. הרי על זה הוא נשפט, הוא נשפט על אותו כוח בחירה נורא שניתן, על אותו כוח שהוא כביכול, כביכול הוא נידון ונשפט כאילו שהוא הבורא, והדברים האלה הם שלו בלבד, והוא אחראי להם, זה רק שלו, אין לו שום זכות. הוא יכול היה לא לעשות את זה, יכול היה כן לעשות את זה, והוא כן בחר לעשות או שלא בחר לעשות, אז הוא נשפט על זה וייתן על זה את מלוא הדין. אבל אם הוא נותן על זה את מלוא הדין, אז יוצא מתוך כך, מעומק הדבר הזה בעצמו יוצא, אם כן, אז הוא בוחר גם דבר שהוא נגד המציאות לפי המהלך. כן. נמצא אם כן, נמצא אם כן, מכאן יוצא שהאדם יכול לבחור נגד מה שהוא כבר בעצמו עשה. זאת אומרת, הוא בוחר נגד בחירתו שלו בעצמו. העובדה שהאדם עומד בדין מעמידה אותו בציור כל כך גבוה, שמזה עצמו מתגלה אבל חסרי ומעט מאלו. מה רוצים ממנו? מה הוא בסך הכל עשה? מה הוא יכול לעשות? כשמעמידים היום אדם בדין, הרי לא מדובר פה, מדובר פה על כשמעמידים היום אדם, אז הנטייה היא, מה הוא בעצם השם? הנסיבות לחצו אותו, דחקו אותו. למה הוא רצה 5 אנשים? למה? כי הייתה לו ילדות קשה, עוד דברים כאלה, דברים דומים. מה המשכן הזה, מה אתם רוצים ממנו בעצם? הוא לא אחראי למה שהוא עשה, הוא לא יודע מה שהוא עשה. זאת הנטייה, כך מסתכלים על צורת אדם היום. אבל בורא העולם שמעמיד בן אדם בדין, אז הוא נותן לו חשיבות של אחראי למעשה בצורה הגבוהה ביותר. אין לך מקום או אין לך מצב שבו מתגלה אבל חסרי לאט מאלוקים של האדם כמו האדם שעומד בדין. אבל חסרי מעט מאלוקים, זהו המקום, זהו המצב, זהו הזמן שבו האדם קרוב ביותר לאלוקים. זה הפירוש, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. מתי הוא הימצאו, מתי הוא ביותו קרוב? דווקא בזמן שלי, דווקא בזמן שהאדם נידון בו. אז בזמן הזה, אז האדם כשהוא עומד בדין, אז הוא קרוב בהיותו קרוב, בהיותו קרוב. מה זאת אומרת בהיותו קרוב? אין אפשרות אחרת להיות קרוב לאלוקים, רק בזמן. אין קרבה אחרת, אין קרבת מקום ברוחם. מה זה בהיותו קרוב? קרוב ברוח, קרוב במה שנקרא, כן, לא במציאות גשמית. קרוב זה לא, אנחנו לא שכנים. קרוב פירושו צורה שווה, צורה דומה, וחסרי ומעט מאלוקים, זה נקרא להיות קרוב. מתי האדם מתגלה בציור נורא של וחסרי ומעט מאלוקים? אחראי אחריות מלאה לכל מעשה הקטן ביותר, והאדם עומד וחייב לתת דין על כל מעשה ומעשה, על כל איפוף עין, כי האלוקים יביא במשפט על כל נעלם. כידוע, כמו שכתוב בחז"ל, כמו שכתוב בכל ספרי המוסר, גם בפיוטים לימים הנוראים, גם בסליחות, האדם נידון על כל פרט, על כל מעשה ומעשה, על כל בדל מעשה. אנחנו לא יודעים בכלל מה שבן אדם יודע. על כל הגה, התחלה של דיבור, האדם עומד בדין. והדין הוא דין נורא והיום. ומראים לו את כל תוצאות המעשה, עד איפה הדברים. הדברים פתאום גדלים ומקבלים ממדים כאלה. איפה אנחנו? איפה אנחנו? אנחנו קטנים כל כך. ואיפה המעשים שלנו כל כך גדולים? אנחנו נותנים דין על דברים נוראים כאלה? אנחנו עשינו את זה? כן. כן, בפירוש כן. כל זה אנחנו עושים. אותה עמידה בדין היא זאת שבעומק הדברים, אותה עמידה בדין נותנת את אותו כוח מיוחד, זאת אומרת. אותו בהיותו קרוב, אותו בהיותו קרוב, כביכול. אבל חסרי הוא מעט ואלוקים, חבוד זה אדר זה אדר. זה מה שאין לי מטעו, קראו הוא בהיותו קרוב. בהמשך יעזוב רשע דרכו וישאב את מחשבותיו, וישוב על השם וירחמיהו ואל אלוקינו כי הרבה לזכור. ועל זה באה נתינת הטעם. כי, שוב, לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכיינו, דרכיכם דרכיינו הוא משה. לכן ברשו השם בהימצאו קראו ובהיותו קראו. ברמב"ם כתוב על אותה שאלה של ידיעה ובחינה. על זה אמר הנביא, כך אומר הרמב"ם. על זה אמר הנביא, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכיכם. לא מחשבותיי מחשבותיכם פירושו מתגלה כאן מחשבה שהמחשבה הזאת היא מעבר למהלכי המחשבה שלנו. מתגלה כאן דרך שעבורנו היא נקראת לא דרך, עבורנו היא נקראת, זה דבר שהוא מבטל את כל הדרכים שלה. מחשבה שמבטלת את כל המחשבות ודרך שמבטלת את כל הדרכים. אנחנו לא, אין לנו שום תפיסת דרך במה שנקרא אינו הגון ואינו כדאי. אין לנו שום תפיסת דרך. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכיי, פירושו. כביכול בורא העולם מגלה בעולם דברים שהם מעבר למחשבתנו, מעבר לדעתנו, מעבר לדרכינו. זה פירוש הפסוק. דרשו השם בהימצאו, קראו הוא בהיותו קרוב. פירושו. בהימצאו ובהיותו קרוב, זה בזמנים של דין, כתוב ברש"י על התר. דרשו השם בהימצאו קראו ובהיותו קרוב, אומר רש"י, קודם גזר דין, בעוד שהוא אומר לכם דרשו. קודם גזר דין פירושו, בשעת דין קודם גזר דין. באותו זמן שהשם אמר למשה רבינו, הניחה לי ואיחר אפי בם ואכלם. זה נקרא קודם גזר דין, זה נקרא שעת דין וקודם גזר דין. הזמן הזה שהוא קודם גזר דין הוא נקרא בהימצאו והוא נקרא בהיותו קרוב. מדוע? משום שכי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכיינו. פירוש, מחשבותיי הם מעבר לתפיסת מהלך של מחשבותיכם. וכשמתגלים מחשבותיי שלי בעולם, כך אומר בורא העולם, נאום השם, כשמתגלים מחשבותיו שלו בעולם, אז מתבטלים כל המהלכים של מחשבותינו. רק מתוך תפיסה כזאת יש אפשרות לתפוס שאותם ימים שהם ימי דין, ודווקא הימים האלה שהם ימי דין, הם ימים שהם מסוגלים לתשובה, והם ימים שבהיותו קרוב, דווקא משום שהאדם ידעו. בפסוק כתוב, שמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטיך השם. כתוב שמשפטיך השם הם סיבה לשמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטיך השם. מדוע? גם פה כתוב כי. כי אתה השם עליון על כל הארץ, מאוד נעלית על כל אלוהים. גם פה כתוב כי. גם זאת נתינת טעם. לכן שמעה ותשמח ציון, לכן תגלנה בנות יהודה למען משפטיך השם. מדוע? מה הסיבה לשמחה למען משפטיך השם? מדוע זה משמח פה? מדוע משפטיך השם משמחים פה? כי אתה השם עליון על כל הארץ, מאוד נעלית על כל אלוהים. אז מה? לכן זאת נתינת טעם. מקביל לגמרי לכי לא מחשבותיי מחשבותיכם, זה נקרא עליון על כל הארץ, זה נקרא מאוד נעלית על כל הארץ. וכשמתגלה אותו כוח של כל יכולתו יתברך, אז נגלה שדווקא שעת הדין זאת שעת היותו קרוב, ואז אפשר מיד לחזור בתשובה. בפשטות, כן, בפשטות, באותו זמן שבו מתגלה הכוח הנורא, הכוח הבוחר, כוח הבורא, כוח היוצר של האדם, כשמתגלה הדבר הזה, אז מתגלה גם הכוח לבטל את הרע לגמרי, לברוא את עצמו כאדם חדש לגמרי, זאת אומרת לבטל את האהבה, למחוק אותו. זה מה שרצינו לבאר היום. זאת האחיזה שלנו באותם 13 מידות. אותם 13 מידות מתגלות בדווקא מתוך עומק הדין, בדווקא מתוך בורא העולם ביקש, רמז למשה רבינו, הניחה לי לך רפים במבח עליה, אבל הוא אמר לו, אם לא תניח לי, אם לא תניח לי אז יקרה משהו. וזה מה שקרה. זאת חובת היום שלנו, זאת המצווה שאנחנו מצווים בה בימים האלה. הימים האלה הם ימי דין נוראים, ימי דין נוראים, והאדם נתבע על מה שהוא לא מעלה בקצה דעתו בשום אופן, בשום פנים באופן. אילו האדם יודע היה על מה שהוא נתבע, על מה מעמידים אותו לדין, אז הוא בוודאי יוצא במחול מרופסים. מה, את כל זה אני אשים? את כל זה אני אשים? את זה אני, על זה אתה תובע אותי לדין? אני עם כל הפחד הנורא, עם כל האימה שבאמת האדם צריך. הסכמנו, המלאכים עומדים ורועדים מה יצא איתן, ואנחנו, אבל אדרה, אין לך דבר קיים יותר, אמיתי יותר, אין לך מציאות יותר איתנה מאשר אדם שעומד בדין. בזה עצמו שהוא עומד בדין, אז בזה עצמו כביכול בורא העולם משפיע עליו מציאות אמיתית, הוא הרי מעמיד אותו בדין. באותה מציאות אמיתית שנובעת מתוך מידת הדין, במציאות האמיתית הזאת אנחנו צריכים לבחור. אם אנחנו באמת נבחר בה, אם באמת נבחר באמת להתרומם, אז בוודאי ברגע אחד, ברגע אחד יתקיים בנו לפני השם תפארת. לפני מי אתם מתארים ומי מתארת? ואומר מקווה ישראל השם, מה מקווה לתאר את התנאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל כמו שמקווה מתאר את התנאים רק בתפילה. לא צריך צריך להיכנס ולצאת והוא טהור. כך בדיוק צריך להיכנס לאותם, כמו שהרמב״ם קורא להם, מי דעת. להיכנס לאותם מי דעת ולצאת ויוצאים טהור. יעזור לנו השם ונזכה כולנו לגמר חתימה טובה.